כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, התדרים 104.9, 105.3 וגם ביישום אנכון העודי וגם באינטרנט. יום האישה הבינלאומי שמח לכן הנשים וגם לכם הגברים, אתם מצטרפים לשמחה שלנו. והצטרפה אורחת מיוחדת מאוד, השחקנית והזמרת גלית גיאת.
שלום.
איתי הבוקר באולפן, שלום גלית.
בוקר טוב
הבא.
ענת, תודה רבה.
יש לך אלבום סולו חדש, שירת לבבי.
נכון.
ותכף תקחי אותנו אל השירים של הלב שלך, וגם אל הספרים, הספרים של הלב שהשפיעו עלייך, ואת מחזיקה אותם קרוב ללב.
נכון.
כמו כל תוכנית כאן, האורחים מגיעים עם החמישה הספרים, או קצת יותר האהובים, כי זה לא פשוט.
נכון, זה ממש לא פשוט לבחור.
ואצלך, לא רק שזה לא פשוט, אפילו היו תקלות טכניות, כתבת לי מהר בהתלהבות, ואנחנו משוחחות בוואטסאפ על הספרים. ואז מגיע הבוקר ואת אומרת, כותבת לי,
אני לא מוצאת את הספרים, אני לא מוצאת.
הספר הזה לא בבית.
נכון. אבל הכל טוב. באמת הזדמנות הייתה לחפש את זו שלישיית ספרים של יצחק גורמזן או גורן.
על, אולי נתחיל לדבר עליהם, יאללה, זה היה הספר
יאללה.
הראשון, כן.
אז על דונה גרציה, על הגברת דונה גרציה, שחיה בזמן האינקוויזיציה בפורטוגל, והייתה אנוסה, והייתה האישה הכי עשירה דאז. ויצחק גורמזן או גורן, שהוא גם מחזאי וגם במאי וגם סופר, כתב עליה שלושה ספרים.
השקר הקדוש זה הספר הראשון.
הראשון, אחר כך היה
ממלכת הפיננסים.
מלכת הפיננסים.
מלכת הפיננסים.
ואחר כך ונציה, כל מה שקורה שם בוונציה, אני לא זוכרת איך קוראים לספר. האמת היא שזה ארבעה.
אז זהו, אז ארבעה רביעי. קוורטט הוא קורא לזה, קוורטט. ארבעה רביעי בדרך.
נכון, וזה על מלכות אלכסנדריה, אני חושבת שם כך קרא לזה. האמת היא שהשתדלתי להביא את כל הספרים שבחרתי היום, או קטעים לקרוא מתוכם, הם חלק מתוך העשייה שלי. אני בחרתי את הדברים שקרובים לליבי מתוך העשייה האומנותית שלי כשחקנית, כזמרת, וחלום, יש לי חלום, והנה אני מספרת לך, שהחלום שלי הוא לגלם את דמותה של דונה גרציה, כי אני לא יודעת, היא פשוט גנבה את ליבי. בצורה מאוד 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 חזקה, שלא קורית לי בדרך כלל כשאני שומעת או קוראת, או מתוודעת לגיבורות כאלה ואחרות, והיא פשוט גנבה את ליבי, בצורה חד משמעית, כי היא בעצם ההרצל הראשון.
כן.
היא חכרה אדמות בטבריה, החלום שלה להביא את היהודים לארץ ישראל, החלום בעצם שהתחיל אצל בעלה הראשון, פרנסיסקו, אבל היא בעצם הגתה את העניין הזה. והיא גרמה...
וגם פרקטית עזרה להם להגיע, עזרה לאנשים להגיע למה שהיה פה היישוב היהודי הישן.
נכון.
בתקופה שבה הם היו צריכים להסתיר את היהדות שלהם כשהם יצאו החוץ, הם היו יהודים בשושו בביתם והסתכנו במוות.
נכון.
והצליחה אז... להציל המון יהודים.
המון, אלפים.
כן.
היא ובעלה, בהתחלה היא ובעלה.
פילנטרופית, אז לזה הם נתנו את הכסף, את האושר
בדיוק
שלהם.
בדיוק ככה. בדיוק כך. עכשיו, היא עברה תלאות, כל חייה זה, זה, זה באמת תלאות, ואנחנו ביום האישה הבינלאומי, וזה ממש מתחבר לי. האישה הזו היא הייתה אישה שחיה בעולם של גברים. כמו עוד דמות שאני ארצה לדבר איתה אחר כך, עליה אחר כך, אבל הדבר הזה של להיות באמת אישה, בעלת כוח, עכשיו היא התחתנה בגיל מאוד צעיר, לפי דעתי בגיל 16 או 17.
והיא תלמנה בגיל 26, בדיוק. גם מאוד מאוד צעיר.
בדיוק, והיא הפכה להיות בעלת נכסים אינסופיים, של מאות ספינות, שהיו ספינות מסחר בעולם, היא שלטה על אימפריה, ילדה בת כלום, והיא עשתה זאת בכוח רב, באמונה רבה, וכמובן בדמות של נוצריה גאה, אבל בתוך תוכה היא הייתה יהודיה שמקיימת את כל המצוות.
ומכאן גם השם של הספר, שקר הקדוש.
נכון, עכשיו אני באמת ממליצה על הספרים האלה.
בהוצאת הקיבוץ המאוחד.
וזה פשוט מרתק, כי יצחק גורמזן או גורן, מה שהוא עשה, בעצם הוא התאהב בה. ככותב הוא התאהב בה. רוב הכתבים שקראתי והספרים על עליה, על דונה גרציה, שבעצם אין אפילו תמונה שלה. זאת אומרת, אין שום זכר לאישה הזאת, איך היא נראתה, או יש רק את כל מה שהיא עשתה בעצם, בדרך זו אחרת, בכתבים כאלה ואחרים, איפה היא הייתה, אם הייתה בוונציה, אם באנדוורפן, אם היא הייתה, עברה לממלכה האוטומנית, ואפילו גם לא יודעים אם היא הגיעה לארץ ישראל. זאת אומרת, לא יודעים עליה דבר, אבל הוא לקח, עשה תחקיר מדהים עליה, והפך אותה, כי בהרבה ספרים היא כתובה כאישה קטנה וצנועה, כאיזה סוג של אנטי גיבורה, והוא הפך אותה לגיבורה, וזה מה שאותי ככה מילא את ליבי, וראיתי אותה בעיני רוחי ממש, הוא הצליח להביא אותה כסופר וומן אמיתית.
כאן יש לנו רומן, חשוב לומר, מבוסס על חומרים היסטוריים, ביוגרפיים, אבל הוא הולך והופך אותה לאישה שהיא בסופו של דבר גיבורת רומן, זאת אומרת, הוא מוהל את זה בבדיון.
כמובן.
אבל עדיין היא כנראה הייתה אדם, אישה.
אני לא יכולה לחשוב אחרת.
כן, בכל רמה חבריה מה שהיא עשתה.
תשמעי, היא הצליחה לצאת מכלא בוונציה, דרך הממלכה האוטומנית. זאת אומרת, היא הייתה בקשרים עם אפיפיורים, עם מלכים, עם נסיכים, עם כמרים, היא הייתה עם אנשי כוח, ובאמת אנשים משכמם ומעלה, שאף אחד לא היה מתקרב אליהם, והיא העזה. היא שקרה אותם, היא רימתה אותם, היא הציגה להם את הלב, אבל באותו רגע היא עשתה ככל העולה הליבה. וגם מה שנורא יפה שם זה שהוא מגלה אותה כאישה עם תשוקות, עם, את יודעת, כל הסיפור הזה, וזה פשוט נפלא.
תקריא את הפתיחה של השקר הקדוש.
ניקח שנה הזו, ראשיתה בשלהי אביב 1536, ביום בו הפליג אישי דום פרנסיסקו מנדס אל חוף הזיכרונות, וחתימתה כחום הקיץ של 1537, ביום בו הפלגתי אנוכי ביאטריס, בספינת קרבלה גאת מפרסים אל העולם ולעתיד. אלמלא הייתי כלואה שבועיים בלב ים, עם שעות ארוכות של שמש וחוסר מעש, ספק אם הייתי מוצאת את הזמן ואת הנחת, להעלות בכתובים קורות אותה שנה, שכמו רוח שרקה בין אצבעותיי. בחייו הגלויים אשר לאור השמש, היה פרנסיסקו מנדס, ראש וראשון לסוחרי פורטוגל, ובן נאמן לכנסייה האם. ואילו במרתפי נפשו, התקרבלה בצללים זהות נסתרה. הרב צמח בן בנישתי, רבם של אנוסים. כל חייו חי בכפילות עולמות, בשקר. כך חייתי גם אני. וכך רבים מאחרינו המכונים קונברסוס, מומרים, מריאנוס. אותם יהודים מתנצרים שנכפו על הצלב, אך סרבו לוותר על דת אבותיהם. אנוסים. פרנסיסקו נתן שם לכזב חיינו, השקר הקדוש. שקר חיצוני המגן על אמת קדושה, פנימית ונסתרת, ומעניק לקיום. כך פרנסיסקו שלי. מי כמוהו איש אמת, היום בעולם האמת. הוא הכורח להופיע כלפי חוץ כמי שאינך. כאשר ישנה שמו יתברך עלינו לטובה, נסיבות של זמן ומקום, נשוב אל רחם אמתנו הקדושה. נבלד מחדש כיהודים ומתוהרים מרבב ההתבלה. אמן. יש שם סצנות מעוררות השראה לגבי החופש של הקיום שלנו היום בארץ ישראל, שזה באיזושהי צורה נורא מובן מאליו לנו, לדור שלי, לדור של הילדים שלי. אני לא אדבר, כאילו, גם על הדור של אמא שלי, אבל על הדור של סבא וסבתא זה קצת אחרת. אבל הדבר הזה, שאתה בעצם יכול להתהלך בארץ שלך כיהודי ולא לפחד. זה מדהים, זה לא מובן בעליו.
וזה מה שדונה גרציה עזרה לעשות.
נכון.
ועכשיו אנחנו נשמע כאן שירים מתוך האלבום שלך, שירת לבבי, ואנחנו נפתח דווקא עם השיר שחותם את האלבום, סלסולי כוכבים, שכתב אותו יוסי יונה, פרופסור וחבר הכנסת יוסי יונה.
נכון.
שזה פעם ראשונה שאני נתקלת בזה שהוא גם משורר. אדם מאוד חברתי ובאמת גם נערץ עליי.
ואני גם לא ידעתי שהוא חוטא בשירה, אני חייבת להגיד, אבל יום אחד פגשתי באירוע אצל חברה משותפת, ושוחחנו ודיברנו, וסיפרתי לו, אני מדברתי איתך לפני כמה שנים טובות, משהו כמו 5 שנים, וסיפרתי לו שאני רוצה לצאת באלבום, ואני מחפשת טקסטים, והוא אמר לי, תראי, אני חוטא בשירה. אז אמרתי לו, באמת? אז אמרתי לו, כן. כי דיברנו גם הרבה על קלטום, שנדבר עליה גם כמובן. זהו, ואז עברו כמה ימים, והוא פשוט שלח לי טקסטים, אמרתי לו, כל מה שכתבת זה נפלא ונהדר, אבל אני צריכה שתכתוב לי, אני צריכה שאני אהיה השראה שלך, לא איזושהי אישה אחרת או נושא אחר, עכשיו אתה מכיר אותי, עכשיו שוחחנו, עכשיו דיברנו, אם תרצה נעשה זאת שוב, אבל אני חייבת שתכתוב משהו בשבילי. והוא מאוד התרשם מזה שאום קלטום נכנסה לחיי, אז הוא ממש כתב את השיר חצי בהשראתה, ואפילו השני משפטים הראשונים הם ממש אומנחה, הם ממש מחווה לשיר הידוע של אום קלטום ועבדול אוהב, אין תעומרי. והשיר אומר בעברית, מדוע ימים שליבי שממה יחושבו במניין ימיי? מדוע ימים שכוני אהבה ינוקו משעון החול של עלומיי, והם לא מותירים כל חותם בחיי. וכשקראתי את זה, כשהוא שלח לי את זה, הוא אמר לי, הנה, שולח לך במייל. פתחתי, קראתי ואמרתי, Oh my God, this is it. זה מה שאני רוצה לשיר. ואת הלחן הלחין בחור יחסית צעיר, אבל מאסטר בכינור מרוקאי. הוא היום נחשב המעלם של המוזיקה האנדלוסית בישראל, אלעד לוי. שגם הכרתי אותו ושלחתי לו את הטקסט, הוא אמר, כזה טקסט חיפשתי, והוא הלחין בצורה שאני חייבת להגיד מאוד מיוחדת, וזה פתח את שערי ליבי, וכבר העברתי לגיסי את הגיא מר מהדג נחש, את הלחן ואת המילים, והוא ודודו קלמס אחראים על ההפקה.
אז סלסולי כוכבים מתוך שירת לבבי, אלבום סולו של גלית גיאת כאן באולפן.
מדוע ימים שליבי שממה יחושבו במניין ימי, ומדוע ימים שכוני אהבה ינוקו משעון החול של עלומי, והם לא מותירים חותם בחיי. ואני מייחלת לימים הבאים של נחלי איתן, לאלה הנחלים שיובו צימוני שישטפו את ימי. ואני מייחלת לימים הבאים של נחלי איתן, לאלה הנחלים שיובו צימוני. מחפשות אחר סימנים, אולי קרבים רגעי חסד רועשים, וכשכף ידו שכנם וכף ידי דומק, הנה הם באים ומתרגשים.
חזרנו, כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורחת באולפן עם חמישה ספרים, והיום איתי השחקנית והזמרת גלית גיאת. תכף נגיע לספר השני שבחרת.
אוקיי.
אבל לפני זה, עכשיו אני אגלה לך את הסוד שלי. את ילידת גבעת שמואל.
נכון.
71.
נכון.
אני שנתיים קודם, גם ילידת גבעת שמואל.
באמת?
שכונת גיורה. עד היום קיימת שם הבלוקים האלה, אני לא יודעת איך הם עומדים, הכל שם סדקים ומתפוררים, אבל כשפתחנו את החלון, הכל היה שדות, והיום הכל מגדלים ומגדלים מסביב, אבל זאת שכונת ילדותי, וסבתי עליה שלום חיה שם עד לפני כמה שנים, שהיא הלכה לעולמה, ויש הרבה אומנים וגם הרבה סופרים שמחפשים ריחות, או שריח מוציא אותם ליצירה. והמקום היחידי שבו אני זוכרת ריח, זאת הכניסה באמת שם לבלוקים של שכונת גיורה, הייתה שם חנות ירקות של מזל, אני חושבת, מזל, וחנות מקולת.
של קובי.
קובי יכול להיות. לא רחוק משם גם עמדו פחי האשפה.
נכון.
והיה שם איזה ריח חריף מתקתק, תוך כדי עכשיו שאני מדברת איתך, אני זוכרת, וזה הריח של הילדות שלי. חוץ מזה, אני לא זוכרת ריחות בשום מקום אחר.
מדהים.
ואת עדיין בגבעת שמואל.
אז אני עדיין בגבעת שמואל, זאת אומרת, הייתי תל אביבית שנים רבות, אבל...
קרה לכולנו.
נכון. אבל חזרתי לגבעת שמואל מיד כשרציתי ילדים, כי זה, שם זה הבית. אז את כל מה שאת מתארת עכשיו, השדות האלה, שהיו גם שדות של בוטנים וגם שדות של תפוחי אדמה, ומיד מאחוריהם פרדסים עצומים עד פתח תקווה. אז הריחות שאצלי זה הריחות שאני מתחברת, זה המקום, ברגע שאתה נכנס, הייתי נכנסת לפרדס עצמו. בפרדס שם היו לי חוויות ילדות ונערות מאוד משמעותיים, והריח הזה של העצים, של עצי התפוז והקלמנטינה והלימון, זה בשבילי הילדות והאדמה, הכל כך צבעונית הזו, הכל כך עמוקה, זה בשבילי, ומאזל עדיין קיימת, דרך אגב. וקובי עדיין קיים, הפחים כבר זזו למקום אחר, ובאמת את כל האדמה הנפלאה והפוריה הזאת היא מכסה היום בטון.
אבל זה אומר לי, דעי מאין באת, לאן את הולכת, וזה כל כך נוכח גם בעשייה שלך, וזה נוכח לנו היום אולי ביום האישה הבינלאומי. ואת כבר מנופפת לי.
אני מנופפת לך
בסדר. באום, לא כמנטרה, אלא אום, קולטום.
אום, קולטום, הזמרת, המדהימה הזאת, מדהימה.
שהפכה להיות איכשהו גם כמעט חצי זמרת לאומית שלנו, של ישראל, עם כל העולים או המהגרים שהגיעו גם ממצרים בוודאי, וגם משאר מדינות ערב, וזה היה מרתק לשמוע לא מעט פעמים, וגם לקרוא בספרים כשהיו מלחמות פה, מלחמת ששת הימים ומלחמת יום כיפור, איך אנשים שהגיעו ממצרים וממדינות ערב ואהבו, זאת אומרת, הם גדלו, זה השכונות שלהם, קהיר, אלכסנדריה, והם לא יודעים מי הם רוצים שינצח, אנחנו או הם. כי זה גם הבית, כמו שאמרה לאה גולדברג, כאב שתי המולדות, זה גם הבית.
תראי, אני לא נולדתי שם, אני נולדתי פה, ואני ישראלית, יהודיה, אישה, לא בסדר הזה, לא משנה. אבל
תלוי באיזו
יום כאן בדיוק. אבל אני גם מרגישה את עצמי שם. זאת אומרת, באיזושהי צורה אני מרגישה את עצמי שם.
רומן שכתב סלים
נסיב,
סופר לבנוני וראה אור בהוצאת אסיה בתרגום של חגית בת אדם מצרפתית.
נכון.
והספר הזה גם אחר כך הפך להצגה ואת מככבת בה.
נכון.
עם קולטום בתיאטרון הערבי יהודי ביפו.
אז יש סיפור נחמד. אני הייתי נוסעת שנים לסיני, כי זה המקום בעיניי, אני חושבת שאלוהים באמת נמצא שם. ויום אחד לפני שנסעתי, סיפרתי לחברתי רובי פורת שובל, לחברתי לספסל בוסטן ספרדי שנים, אז אמרתי לה, אני נוסעת לסיני, היא אומרת לי, רגע, אני בהצגה הבאה, מביאה לך ספר. והיא באמת הביאה לי את הספר הזה שנקרא אום, ואמרתי, איזה יופי, רומן על אום קלטום, איזה כיף. היא אומרת לי, לך תדעי, יום אחד תעשי אותה. זה היה לי, מדברתי איתך לפי 15-20 שנה, משהו כזה. ולפני כמה שנים טובות, דרך פגישה עם אלי גרינפלד, מפיק, יזם, שמתעסק הרבה בתרבות ערבית, והוא נתן הזדמנות לשיר בערבית, עם תזמורת נצרת, נהיה כזה שיחה. ואמרתי לו, תשמע, יש איזה מחזה על אום קלטום, ואפשר לעשות את זה, אמר לי, תקשיבי. יש לי את הזכויות לספר, אני מייצג את הסופר. זאת אומרת, זה הפך, זה מין שרשרת של אירועים שהם פשוט קרו ו...
קרו לך.
קרו.
מהסלסולי כוכבים, מהכוכבים. בדיוק, מהכוכבים.
ואז באופן טבעי פנינו לתיאטראות, והתיאטרון הראשון שפתח את הידיים ואת הלב, זה היה יגאל עזרתי בתיאטרון יפו, ומאז 5 שנים אנחנו מריצים את ההצגה הזו. אפילו הייתה כבר באמסטרדם, עם תגובות מדהימות. אנחנו 4 שחקנים, נגן עוד ורקדנית בטן, יהודים, מוסלמים, נוצרים, עובדים ביחד, חיים ביחד.
ומטפחת.
ומטפחת.
המטפחת של אום קולטרום. אז מה תפס אותך בספר?
המון, המון דברים תפסו אותי בספר, אבל כיוון שיש לנו ממש מעט, אז מאוד, שוב, זאת גם אישה שלא יודעים עליה הרבה. יודעים מה היא שרה, מי כתב לה, באיזה דרך כתבו לה, מאיכן היא הגיעה, לאיזה פסגות היא הגיעה, אבל אף אחד לא יודע שום דבר על החיים האמיתיים שלה. ובגלל חוסר הידע הזה, אנשים התחילו להמציא המצאות ולדמיין דמיונות, נכונות, לא נכונות, זה לא משנה. בעצם מה שתפס אותי מאוד, זה בעצם, שוב, זה האמת שמתחברת עם עם הדמיון של הכותב,
כן, כי זה
יצר...
שוב, כמו הקודם, זה רומן, זאת לא ביוגרפיה, זה רומן שגם הולך לקשר המיוחד שלה עם המשורר, עם אחמד רמי, שכתב את מרבית שירתה, וכנראה גם היה מאוד מאוהב בה, והיא לא השיבה לו את האהבה הגדולה שהוא אהב אותה גם במילותיו.
כן, שוב.
וזה בלב הרומן הזה.
בדיוק, וזה לא
וגם
סתם.
וגם בלב ההצגה.
כי תחשבי על סיטואציה שמישהו כותב לך 137 וואו. שירים, והוא לא מתאהב בך. זאת אומרת, אין, זה לא הגיוני, זאת אומרת, יש פה משהו.
לזה הלכת ליוסי יונה, ואמרת לו, סליחה, תעשה מעשה, אחמד רמי.
תתאהב בי, בבקשה.
תתאהב בי, כן.
בדיוק.
אם אתה רוצה שאני אשיר, אתה כותב לי שיר.
בבקשה, בדיוק. אז יש פה איזה קטע, אפרופו כל הרכילות, שבהצגה אנחנו לא מתעסקים איתה. אני ביקשתי מאיגל לא להתעסק ברכילות, לא להתעסק בשמועות, לא להתעסק בדברים הלא ודאים, אלא להתעסק רק באמת במי שהיא ובאומנות שלה. כן, ולהביא כמובן את אישיותה המאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד גברית, אחרת היא לא הייתה יכולה להתמודד עם כל העולם המצרי, הגברי, הכל כך חזק הזה. אז הוא אומר פה, היא אוהבת נשים, זה מה שכולם אמרו, זה סוד גלוי שמור היטב, לשמוע אותו לא יכולתי, אחשתי בו, הוא חג סביבי וגם סביבה, היא אהבה נשים, ידעתי זאת. אך לא כפי שמרמזים. היא נולדה לתוך עולם שבו הגברים דמו כולם לאביה. עריצים, עקשים, שתלטנים. את השלווה חיפשה בקרב בנות מינה. אינני מתחתנת כי ניסיתי לאומנותי. אני חייבת את עצמי לכישרון שבו זכיתי. לקהל מאזיניי הקנאים. מה לא אמרה? שברה את הכללים. היא לא הכירה אחרים. היא חיה בלי חוקים. מי הוא הגבר שיתאמר למשול בה? כולם הרי שרועים כאן לרגליה. והיא, כיצד תוכל לרצות בגבר שנכנע, הרי הגבריות לדעתה עולה על הכל. מצב חסר מוצא. לכן בחרה להתמסר למאהב הבלתי גשמי, לגבר הצללים, לתשועות הנשפחות כל ערב על ראשה. ואת המיניות הזאת, בתולית ואלימה של כל יום ברווקותה הבשילה, מסרה לבלי השב רק לקהל שלה.
מקסים.
כן, כן, והיא הייתה באמת כזאת.
ספר מאוד מאוד יפה.
מאוד 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 יפה. ויש בספר הזה איזשהו משהו שבאמת שובר את הכללים. הוא שובר את הכללים, כי יש לי חבר מצרי מסיני, שסיפרתי לו שאני הולכת לגלם את דמותה, עכשיו, זה בן אדם שמאוד מעריך אותי ואוהב אותי, ואני יודעת, הוא לא דיבר איתי על זה. זאת אומרת, זה טאבו.
כן.
היא... לא מדברים עליה, זאת אומרת, אין קשר, היא אלוהית. וגם כשלקחתי ועשינו את ההצגה, היו אנשים ששאלו אותי, תגיד לי, מה את נורמלית?
איך את מעזה?
איך את מעזה?
איך זה שכוכב אחד מעז? שוב, אנחנו עם הכוכבים.
נכון. איך את מעזה?
אז איך העז?
אני לא יודעת. אני לא יודעת, אני אף פעם לא שרתי משיריה. אבל איכשהו בפנים, הרגשתי אותה, איכשהו בפנים, ידעתי שאני מסוגלת. ואמרתי לי, יגאל, אם אתה איתי, אז בוא נעז. אם לא, אז זה כבר עניין שלך. והוא היה איתי, והוא איז, והנה זה עובדה. 5 שנים אנחנו מתרוצצים.
אז גם הספר, על אום קולטום.
אום קולטום, האישה המדהימה.
בהוצאת אסיה, וגם ההצגה.
השראה גדולה.
גלית גיאת. ואנחנו ממשיכים עם הקו הזה, שאת הבאת לפה היום רומנים שמבוססים על דמויות היסטוריות, דמויות קיימות, על סיפורים, והפכו פשוט, לקחו את הפרטים ההיסטוריים, והפכו אותם לרומן, לפיקשן. מעשה בטבעת הרומן של אינל שנפלד מלפני למעלה מעשור, שראה אור בהוצאת כתר, פותח פתח לאיזה סיפור אפל, יהודי אפל, שלא ידעתי ממנו, ואני חושבת שרבים לא ידעו עד שאילן כתב, על יהודים מבונוס איירס שהיו מגיעים למזרח אירופה, מפתים שם נערות צעירות, לקחת אותם כדי להציל אותם מהפוגרומים ומהעוני בשטייטלים, לקחת אותם לארגנטינה כדי לארגן להם שם משפחה ובעל מכובד, ולמעשה כבר בספינה לשם היו אונסים אותם
ומכינים אותם
להיות זונות, והיה שם בית בושת מפואר בבונוס איירס.
נכון. עכשיו, הסיפור הזה הוא מטלטל.
ובתוכו, נשים שהפכו להיות נשים חזקות כדי לשרוד.
ועוד איזה נשים ועוד איזה, חזקות.
כי אנחנו עכשיו, מדברות על נשים. כן,
נכון, עכשיו אנחנו מדברות פה על משפחה, כי זאת גם הסבתא והאימא.
אימא, כן.
גם כן היו זונות כדי לקיים את עצמן. ובאמת, יש שם איזה סיפור של הטבעת כשפים, שעברה מן דור לדור, ש... באמת עברה מהשטייטל, מדנצינג באירופה, עד בואנוס איירס. עכשיו, הבעלי, שיבדל חיים ארוכים, חיים שלי, הוא ארגנטינאי. הוא נולד בואנוס איירס. ואני זוכרת את עצמי, שואלת אותו, אתה ידעת? האם אתה ידעת על, 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 על הסיפור הזה? על, על הארגון המטורף הזה שנקרא צבי מגדל?
כן.
שהיה אימפריה ענקית שבנה בתי כנסת, שבנה, ששכר בנשים.
כן, מצד אחד,
קהילה,
בנה קהילה יהודית, תרם כספים לכל מה שקדוש, ומצד שני, שכר בנשים. והתעללות כזאת, הספר הזה, יש בו דפים מאוד מאוד קשים.
מאוד 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 קשים.
זה לא להאמין ש...
הוא לא ידע על זה. זאת אומרת, הוא ידע איפשהו, שם מאחורה, מאחורה, הוא ידע על זה. את השם צבי מגדל כמובן הוא הכיר, אבל הוא לא ידע שזה בעצם מפעל, שכל כולו מפעל לזנות. אותי זה לקח למקום מאוד רחוק של החיבור בין הדת לבין המעשה. לבין האמונה,
כן.
את האמונה הזאת, היפה הזאת, שאנחנו לוקחים אותה איתנו, ואנחנו נאחזים בה, ובהלכה, ובחוקים, אבל בעצם שוברים אותם כל הזמן.
כן, בעצם... כי באותו רחוב יש את בית הבושת, ובקצה הרחוב יש את בית הכנסת.
בית הכנסת.
אתה יוצא מבית הבושת, אחרי שהתעללת באישה כזו או אחרת, ואתה הולך... נכון, לערבית בבית הכנסת.
כן, לבוש יפה.
שחרית, או למנחת.
כן, כן, זה סיפור נוראי.
זה סיפור אמיתי.
זה סיפור אמיתי, בהחלט. עכשיו, מה שמאוד מדהים זה שוטר אחד הצליח לעלות על המאפיה הזו. והלך איתה עד הסוף יחד עם זונה אחת שעליה מסופר, והם הצליחו לגלות את ה... להוציא את זה החוצה, ובעצם כן. לשבור את כל כן. המאפיה הנוראית הזאת, שהמשיכה דרך אגב בדרכים אחרות אחר כך. אבל אני בחרתי לקרוא מתוך הספר את הקטע שבעצם האימא מגלה, היא חיכתה, האימא של אותה בת שנשלחה לוונוס איירס באונייה, כדי למצוא לחתן כן. ומשפחה וחיים טובים, ואיזושהי תקווה לחיים אחרים. היא מקבלת מכתב ומגלה בעצם שהילדה שלה כבר באונייה, כבר התעללו בה, והיא הפכה להיות זונה מן הבניין בבואנוס איירס. ויש פה קטע מאוד, מאוד חזק, קשה יהיה לקרוא את הכל מן הסתם, אבל לאה שמה את הכוס בחולשה יתרה על השולחן, מרגישה איך השנפס נמזג בדמה, מעט במקצת את הזעם האיום שהשתולל בה, אך לא מקהה כהוא זה את עוצמת כאבה. לא בשביל זה אקרה את ביתה מחיקה ושלחה אותה עד ארגנטינה. לא, רק לא זה. איזה מין תעלול אכזרי של החיים הביא דווקא עליה את הצרה הזאת. מי הרשה שדווקא ביתה היחידה טיפול בידי אוכלי אדם כאלה? איפה נשמע כדבר הזה שאחרי כל התלאות שעברה היא עצמה עד שיצאה מן הזנות, שדווקא ביתה שלה טיפול כך? איך נתנה אמון באדם הזה שנראה כה מיטיב ומחונך, ואתה התברר לה כי הוא שטן באור כבש, מנובל ארור שעז לטמא את ביתה, שתוציא השמש את קרניה ותשרוף את שתי עיניו. מתמוטטת ברוב חרון וכאב, תהתה לאה, מה תעשה כעת? האם תמכור את ביתה ופונדקה, תעלה על אונייה ותיסע להציל את ביתה מן התופת? ואם תעשה כן, האם תשיב לה בזה את אומתה ואת בתוליה הגזולים? הרי היא יודעת שמשגופה כבר נמכר וחולל, שוב אין לה מרפא. נורא. לשלוח, אני מנסה לחשוב ולדמיין את עצמי כאימא.
מעשה בטבעת אילן שנפלד, הוצאת קצר, הספר השלישי, ולקחת אותנו אל הספרדיות, אז עכשיו נשמע עוד שיר שלך, של פדריקו גרסיה לורקה, המשורר והמחזאי הספרדי, שגם נרצח באלימות, ואת שרה ורדה.
כתקיירו ורדה.
ורדה זה ירוק, נכון?
ירוק, אני אוהב אותך, ירוק. עכשיו...
באלבום שלך.
כן, אני חייבת לספר, זה שיר שאני איתו כבר הרבה 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 שנים. אני מאוד מאוד אוהבת את השיר הזה, וכשגיליתי שזה לא רק, כי אני הכרתי את זה בעצם מהעולם של הצוענים, זה שיר, זה פואמה, זה קטעים מתוך פואמה מאוד גדולה של פדריקו גרסיה לורקה, שנולד בגרנדה, והצוענים פשוט, הוא היה השראה מאוד מאוד גדולה עבורם, והכרתי את זה כשיר עם, כשיר פופולרי מעולם הצוענים, אבל את פדריקו גרסיה לורקה הכרתי כשלמדתי בתלמה ילין וקראתי את מחזותיו שם, ולא יודעת, תמיד ליבי הלך אחרי הספרדים האלה עם האש בנשמה, ויש אחד שתרגם לעברית, את יודעת, את ורדה כתקיירו ורדה, היחידי שבעצם תרגם את השיר הזה, זה היה פנחס שדה. את רוצה שאני אקריא לך?
כן, קצת נקרא אותו.
בקטנה. ירוק ירוק אהבתיך, ירוק רוח, ירוק אילן, סירה אשר בים תשוט, סוס שעל ההר ישעת, על המרפסת נערה, חולמת לה, צל עלי מותניה, ירוק אורה, שערה ירוק, מבט עיניה כסף קר. ירוק אהבתיך ירוק, לאור ירח צעוני, אותה יראה כל העולם, אבל מאומה לא תראה היא. ורדה כתקיירו ורדה. אני שרה פה עם איטלו גונזלס.
Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña verde, yo te quiero verde, sí, yo te quiero verde, ay, yo te quiero verde. La sombra y la cintura, ella sueña en su baranda, verdes ojos, negro pelo, su cuerpo de fría plata verde, yo te quiero verde, sí, yo te quiero verde, ay, yo te quiero verde. Un padre quiero cambiar, mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu manta verde. Yo te quiero verde, sí, yo te quiero verde, ay, yo te quiero verde. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra, y si yo fuera mocito, este trato lo cerraba verde. Yo te quiero verde, sí, yo te quiero verde, ay, yo te quiero verde. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? ¿Cuántas veces la esperé? ¿Cuántas veces la esperaba verde? Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde. Thank you.
quiero verde, sí, yo te quiero verde, ay, yo te quiero verde.
1 פלוס 5 אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
ועכשיו לפינת ההמלצה על ספר חדש, את המוות את רוצה לראות בעיניים, שכתבה הסופרת אורית וולפיילר. שלום אורית.
שלום ענת.
ראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, סמי ברדוגו ערך אותו, ויש לו כריכה פלמנקו, ציורים של פלמנקו ורודה, שקצת מתעתעת במה שאנחנו מוצאים בפנים. ואת לוקחת את הנושא הזה, שבאמת נכתב לא מעט בשנים האחרונות, של הטיפול בהורים המזדקנים והחולים, לכיוון אחר לחלוטין, סוריאליסטי, פרובוקטיבי, על גבול הטירוף, אבל שדווקא מדייק, אני חושבת, את מה שקורה באמת. תספרי לי על הגיבורה שלך, על מירי.
מירי היא אישה בודדה מבחירה, כלומר היא לא יצרה משפחה משלה. אני מניחה שהיא באזור 50, והיא עובדת כספרנית בספרייה העירונית בעיר שבה היא גרה, והיא בת יחידה להוריה. מגיע הרגע שבו הדמנציה שלהם ותחלוי הגוף שלהם מחמירים, ובמקביל למטפלת הפרסייה מביטוח לאומי שמטפלת בהם בבקרים, הם נדרשים לסיוע נוסף, ולכן היא מקבלת איזושהי החלטה שהיא לא קלה לה, אגב, להביא איתה איזושהי בובה מתנפחת. היא תסייע לה בטיפול, כלומר, הבובה תתווך אותה להורים מתוך כל מיני סיבות, מניעים ורקעים שמתבררים קצת אחר כך.
אז היא רוכשת בובה שהיא למעשה בובת מין, שלבושה עם בגדי אחות, שזה מאוד מתאים כי היא נראית כמטפלת.
נכון.
והיא מביאה אותה הביתה ממש בשושו, ובואי נשמע איך הבובה, איך היא מפיחה בה חיים. נשמע אותך קוראת את זה.
עכשיו מיד צריך להתחיל כבר לנפח. ככה מירי מדרבנת את כל כולה לפעולה. היא מוציאה את חתיכת הגומי, רוב רובה בצבע אמיתי של גוף. שתי הידיים היא מחזיקה אותה, כמו שאוחזים בגופה של מישהו שעברה עליו רכבת, ככה שאי אפשר בכלל לזהות ממנו דבר, מרוב שהגופה שטוחה ומרוב שהאיברים שלו מעורבבים. להחיות את הבובה מהר מירי רוצה, צריכה, רוצה, צריכה, לא משנה כרגע. העיקר למצוא אצל קונצ'יטה את החור של הניפוח. לפי דף ההוראות הוא צריך להיות בקרסול. אחרי שהיא מוצאת את החור, מירי מחברת את הצינור של משאבת הרגל ומתיישבת על המיטה. הבובה השטוחה מונחת לה על הברכיים. והיא מנפחת, לא מפסיקה גם כשמתחיל להיות קשה, ובאמת שקשה כבר מן ההתחלה. למאמץ כזה, השרירים ברגל שלה לא רגילים, אבל לוותר היא לא מוותרת. ואת כל האנרגיה שלה, מירי מתרגמת בתנועה של הרגל לאוויר. אוויר שאיתו היא עושה לבובה החייאה. ומירי כבר כמעט נשארת בלי חמצן, אבל המחנק בחדר לא עוצר אותה. היא במין תחושה של נתינה ואהבה. אולי ככה מרגישים כשמוציאים מהגוף תינוק.
והנה הבובה קמה לתחייה, ועוד מעט תתאר את ההורים שלהם משנת הצהריים, ותכיר את הבובה, והם נכון. יאמצו אותה, הם יאמצו אותה. אורית, מאיפה הגיע הרעיון? יש שיגידו המופרע הזה, אבל כפי שאמרתי, הוא מדייק משהו ביחסים בסדר. עם ההורים שלנו.
קודם כל מופרע זה בסדר גמור.
כן.
ודבר שני, מה שאני חושבת שקורה זה שהספר מדבר בעצם על עניין של פירוק, של שבירה. יותר מטיפול בהורים סכנים, אני חושבת שמדובר פה על תהליכים שמפרים, שמנוגדים להרמוניה, להמשכיות, למין חיים כאלה שהם די של רוב האוכלוסייה על כדור הארץ, שהם מעין מחרוזת של חרוזים שמושחלים אחד אחרי השני. בעצם, מירי, אני לא יודעת אם בהחלטה מודעת, ואני לא חושבת שבהחלטה מודעת, אבל בניגוד לסבתא ולאימא שלה, היא מחליטה קצת לשבור ולפרק את ההמשכיות הזו. להיות עם מישהי אחרת, עם מישהי שהיא לא חיה כמו שאימא שלה חיה בשביל הסבתא, היא, מירי היא לא כזו, והיא לא מביאה לעצמה המשכיות כדי לשמח את, את ההורים שלה, והיא חיה חיים מאוד קטנים ושקטים שהם רק של עצמה.
את המוות היא רוצה לראות בעיניים כשם הספר.
נכון, את המוות היא אולי רוצה, ואולי המוות הוא מקום שאיפשהו כמה שזה אנשים מפחדים מהאמירה הזו, אני רואה, או כמו שמירי רואה, אני חושבת שהבית, שהמוות הוא קצת סוג של בית, מין לחזור להתחלה של למקום ההתחלתי שלנו, למקום שבו נעשינו, שבו נהיינו.
כן.
כל שאר הדברים שבחיים הם בעצם קצת מסיתים אותנו מהדבר הזה.
הספר חדש, את המוות את רוצה לראות בעיניים, אורית וולפיילר, הספר האור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה רבה לך, אורית.
תודה רבה, ענת.
כאן תרבות, באולפן גלית גיאת, השחקנית והזמרת, והיא פה עם החמישה ספרים הכי אהובים שקרובים ללבבה, כמו השירים שקרובים ללבבה. ועכשיו אנחנו עם הספר הרביעי.
בואי נעשה הפסקה ונלך לספר כזה.
הפסקת ילדים, מה שנקרא?
להפסקת ילדים, יאללה. טוב, אז אני בתור ילדה, אני לא הקריאו לי אף פעם סיפורים בלילה, זה לא היה חלק מהתרבות, זה לא היה חלק מהעניין המשפחתי, זה היה ללכת לישון בשמונה בערב, ובזה הסתיים כל הסיפור, ואני זוכרת את עצמי בתור ילדה, אחר כך מתגנבת לסלון ורואה את אמא שלי ואת אבא שלי רואים ארצ'י בנקר, וזוכרת את זה?
ברור.
ברור, אז הייתי מתגנבת, הם היו יודעים שאני רואה מאחוריהם, אבל הם היו שותקים. אבל אני החלטתי כן לספר לילדים שלי סיפורים בלילה, ואני חייבת להגיד שבאמת היו שניים שאותי כאימא מאוד תפסו, זה היה אפרים סידון וזה היה מאיר שלו, ויש בהם בשני הסופרים האלה שפה, יש להם שפה משלהם, וזה אותי מגניב ומדליק ומשעשע ונותן לי כיף מאוד גדול להקריא את, 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 את הסיפורים שלהם, כי אז זה נכנס כל כך יפה בפה. זה, תמיד הייתי מחפשת את ההתאמות ומנסה להביא את זה מאוד דרמטי לילדים. ואחד של אפרים סידון זה אוזו מוזו מכפר קקרוזו. עכשיו, יש שם, אפרופו, שדיברנו על סצנות קשות, אז יש פה סצנות מאוד לא פשוטות, זאת אומרת, על שני אחים שחיו, והכל היה טוב, והכל היה נהדר, והם עשו את הכל אותו דבר, ועד שהם, עד שפתאום נהיה הוויכוח, והוויכוח הופך להיות מאוד מאוד רציני, ומתלהם, ומתלהב, וזה איך רגליים, הנה, זה כתוב פה, איך רגליים ראוי וצריך לשלב. כשאיש או אישה לתומה מתיישבים על כיסא או קורסה ואפשר על ספסל, ורגל על רגל הם אז משלבים איזו רגל מתחת ואיזו מעל. אוזו צעק והודיע בכל ימין, היא למטה למעלה השמאל, אוזו רתח, אתה לא מבין, רגל שמאל היא למטה למעלה ימין. טיפש צעק, אוזו חמתו מתלקחת, רגל שמאל היא למעלה, ימין היא מתחת, ואתה, אנא מוזו אידיוט כמו בלטה, ראש, רגל שמאל, שתדע תמיד היא למטה. אתה מטומטם ואתה עיקש ואתה לא חכם ואתה טיפש, תסתום את הפה אחרת, תחטוף, אל תאיים גם לי יש אגרוף. וכך זה ממשיך, ממשיך, ממשיך.
ואני עכשיו מחליפה את הרגליים שלי כאן, מתחת לשולחן באולפן.
מיד,
שמאל על ימין, ימין על שמאל.
לא, לא, הכי טוב, דרך אגב, ביוגה אומרים לשבת ישר, לא רגל, לא יהיה שמאל ולא ימין. הכי טוב והכי בריא לעצם ה...
שוויון. בדיוק. שוויון זכויות.
ואז הם ממש, הם רבים, וזה נכנס לאלימות מאוד מאוד קשה. והציורים של יוסי אבולאפיה, זה פשוט חגיגה לעיניים. ובבוקר למוזו חסרו שתי שיניים, והוא צלע ובקושי הזיז אצבעות, ולאוזו היו פנסים בעיניים, כתף עקומה, שריטות ופציעות, הם הביטו בזעם איש על אחיו, ומוזו פלט בחס מפיו, רגל שמאל היא למטה, הוסיף עוד כללה, ויותר לא תשמע ממני מילה. ואז...
ואז הולכים לישון?
מה פתאום? ואז הם בונים חומה. הם בונים חומה מטורפת בבית, באמצע הבית, ביניהם, בחצר. ואז גדלים להם ילדים ונכדים, ועדיין יש חומה, ועל החומה הזאת כבר יצאו כל מיני סיפורים ושמועות שיש בצד השני מפלצת, ואוי ואבוי. בקיצור, ספר כזה נפלא ש... כל מבוגר לפי דעתי צריך לקרוא אותו, כן. ולהפנים היטב את מסריו.
לפחות להוריד כמה לבנים מן החומה.
כן, כמה.
כי גם אנחנו תמיד איכשהו אוהבים חומות.
לבנות חומות. כן. שונאת חומות אני.
את מורידה אותן באומנות שלך.
אז זה בדיוק.
את עושה גשר.
האמת היא שאני מאוד שמרנית ביופי ובדרך החיים שלי, אבל באמת האומנות היא נותנת לי מקום לפרוץ את כל הגבולות ואת כל השמרנות, ולהסיר כמה שיותר חומות, מסכות. ודרך האלבום בעצם שלי, אז למדתי לשיר מתוכי ולא מתוך תפקיד כזה או אחר שעד עכשיו עשיתי וגילמתי.
אנחנו נחתום עם הספר החמישי.
נכון.
נעשה איזה יורצייט לסופרת ולמשוררת נאוה סמל, שזה עכשיו קצת יותר משנה שהיא הלכה לעולמה.
נכון.
ופני וגבריאל, זה הסבא וסבתא שלה, זה הספר האחרון, הרומן האחרון שהיא פרסמה בחייה. אני עוד קבעתי את הרעיון, ואז לצערי היא התאשפזה, ואחר כך נפטרה ולא יצא לי. אל הספר המיוחד הזה, שבו שוב היא חוזרת אל הסיפורים של סבא וסבתא, דעים מעין בת, נכון. סיפורים הלא פשוטים.
עכשיו תראי, אני לא חשבתי, כאילו, אני ידעתי שאני רוצה להתעסק בספרים שבחרתי כדברים שקשורים גם לעשייה שלי. קיצור, זה ראה מאיפה באת, ראי מאיפה באת ולאן את הולכת, כנראה כל הדבר הזה פה היום.
סבא וסבתא פני וגבריאל שמשתדחים, לא מכירים אחד את השני, ערב מלחמת העולם הראשונה, הוא יוצא לחזית, וגם כשהיא מסתיימת, הוא לא ממש חוזר חזרה הביתה, לבוקובינה, מבלה עם איזה עיקרה רוסייה.
נכון.
וכשהוא שב, עדיין אין שם איזושהי, זאת אומרת, היא כנראה מתחילה איכשהו לאהוב אותו, אבל הוא בורח לארצות הברית, מבטיח לקרוא לה ולילד שנולד בינתיים, וגם לשם הוא לא קורא להם.
נכון. זאת היא.
ופני, כן, זאת היא. הם נשארים נשואים כל החיים, למרות שהם לא חיים ביחד, והיא בצורה כזו או אחרת כועסת ואוהבת אותו. כן. למרות שהיא לא איתו, היא לא עם גבריאל.
כן, זה כנראה נתן לה את טעם החיים, או נתן לה את הכוח להמשיך. וגם, את יודעת, זה עניין של באמת חינוך, שהיה אז. זאת אומרת, אין דבר כזה להתגרש. אין דבר כזה להיפרד. אני זוכרת את הסבא ואת הסבתא שלי, האהובים כל כך, שהם היו רבים על ימין ועל שמאל. תמיד בכבוד, אני חייבת לציין. כי תמיד זה היה שם מאוד... היו גבולות מאוד מאוד ברורים, אבל סבתא שלי הייתה רצתה לצאת כמה וכמה פעמים, היא ברכה לבית של הילדות שלה, כדי שתעזבו אותי ממנו. כאילו, שיחיה לבד, שיעזוב אותי בשקט. אבל אף פעם זה לא האמנתי לה. זאת אומרת, אף פעם לא האמנו לה שהיא באמת... שזה, כי בתוכה, בתוך תוכה, בחינוך הבסיסי שלה, אין דבר כזה להיפרד, ובאמת הם המשיכו את יומם, עד יומם האחרון יחד. אבל שוב, כי... יש משהו אצל הסופרים שאותי, שוב, זה רומן מבוסס על אמת, שהסופר נותן דרור לדמיון שלו. ונאוה, שהכרתי אותה, שתמיד בעיניי, כל מפגש איתה היה תמיד תמיד מרתק, וקראתי את הספר הזה אחרי מותה. בדיוק כששמעתי שהיא נפטרה, לא יכולתי, הלכתי לספרייה וקניתי את פני וגבריאל וקראתי אותו בשקיקה ביומיים וחצי. היא לקחה את הסבא ואת הסבתא שלה ונכנסה אל תוך הנשמה שלהם, אל תוך הלב ואל תוך חדר המיטות שלהם, בלי מורה, בלי חשש. וזה פשוט, באמת, כל כך, זה אומץ. אומץ שאני מקנה באנשים כאלה שיש להם את האומץ לקחת את הדמיון שלהם ולהגיד אני בוחרת להביא את החיים שלהם כמו שאני רואה אותם, כמו שאני הייתי רוצה לראות אותם, וזה מה שהיא עשתה. יש פה כמה קטעים מאוד מאוד יפים, אבל שוב אני תמיד הולכת אל המקומות היותר נועזים של העניין. ויש פה את הקטע שהיא אומרת, שהיא מספרת, בקרב על האהבה, פני, הסבתא, לא הרימה ידיים. בחודש השביעי להריונה, פיתתה את גבריאל ללהטות אירוטי מרהיב. את החששות כי סקס עלול להזיק לעובר שבבטן הדפה. והפעם לא נועצה בעידה. היא הקשיבה לצו ליבה, או ליתר דיוק, להורמונים הגואשים בתוכה. לחיי התנוחה הנכונה. או שההורים והוולד חוגגים יחדיו, אמרה לעצמה וחשבה עלילית שגורשה בבושת פנים מפני שסירבה להסתפק בתנוחה המיסיונרית. למימוש היצירתיות נדרשה כסת. לבקשתה של פני טיפסה ליזי ברטה בסולם כדי להורידה מהבוידם. היא תשמש תמיכה מצוינת לקרסוליים התפוחים שלך, אמרה ליזי ברטה. אילו רק ידעה מה אחותה זוממת. ופני הלכה עם הסיפור האהבה הזה עד הסוף. וממש היום כשאנחנו מדברות וקוראות מספרה, ממש בצהריים, ממש עוד כמה שעות יהיה ערב לזכרה.
אירוע לזכרה.
אירוע לזכרה שהשתתפו בה המון מאומנים הגדולים מארצנו, וכמובן בעלה נועם ותנב הסמל.
אז אנחנו חותמות את השיחה על הספרים האהובים, שוב עם המוזיקה שלך והשירים האהובים. הפעם זה שיר חדש שלא נמצא באלבום החדש.
נכון.
ששמו הקסם השחור.
נכון, זה שיר שנולד בוונצואלה, ונכתב בעצם במקור בספרדית. אנחנו מכירים אותו מהביצוע של ג'קי מקייטן ושל זוהר ארגוב, שבשנות ה-70 הם ביצעו את השיר הזה, עם מילים שנכתבו בשנות ה-40, על... בהשראת השיר הזה, על ידי אברהם ברושי. סיפור כזה, והעברית, הספר, השיר נקרא קסם השחור. ובמקור זה אנחליטוס נגרוס, מלאכים שחורים, המשורר, מדבר עם אותו צייר שמצייר בכנסיות, ואומר לצייר הזה, תגיד, למה אתה הולך אחרי אותם ציירים המבוגרים, הזקנים, שמציירים בכנסיות, מלאכים לבנבנים? למה אתה לא מצייר גם... מלאכים שחורים, גם הם אוהבים את אלוהים, גם אלוהים אוהב אותם. ואני בחרתי לשיר את זה בשפת המקור, בספרדית, שאני כל כך אוהבת, גם בגלל השפה וגם בגלל התוכן.
בצדי צרפתי מצטרף אלייך פה בהמשך השיר בעברית.
נכון, בעברית.
ואני אקרא את המילים בעברית, היא הייתה שחורה ולוהטת, זאת לעולם לא אשכח, פעם אמרה לי ברטט, שוב ממך לא אברח. היה גופה שחור משחור, ולא יכולתי לעצור. ליבי הפך לעבד, לקסם השחור. איזה יופי.
נכון.
גלית גיאה, תודה, תודה רבה שהיית פה עם הצלילים והמוזיקה והשירים והספרים שלך. יש לך הופעה בשבוע הבא, 11 במרץ.
נכון, בראשון לציון, באודיטוריום בראשון לציון, בהיכל התרבות שם, וב-11 לאפריל, בהיכל התרבות ברעננה, שירת לב אבי, מופע, שכל כולי מי שאני ומה שאני. אז תבואו ויהיה כיף.
אז תודה רבה לכם, מאזינות ומאזיני 1+5, כאן תרבות, שתהיה שבת שלום. עוד פרטים על התוכנית הזאת בדף הפייסבוק שלי, להתראות.
תודה, ענת.
Dios.